טוב חברים, בואו נדבר על הנשימה. אז ויפח באפיו נשמת חיים, ככה כתוב. בורא עולם לוקח גוש אדמה, נופח בפנים נשמה, נשיפה, כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. ובורא עולם, לפי מה שמספר לנו ספר בראשית, הוא מנפח את האדם בנשמה שלו על ידי זה שהוא נושף פנימה את האלוקות דרך האף של הצורה הגשמית הזו שהוא הכין, ויפח באפיו נשמת חיים. דרך האף שלו הוא נושף פנימה את הנשמה. כתוב בספרים הקדושים, מן דנפח מדלי נפח, מה? נפח בפנים הקדוש ברוך הוא, מה הוא זרה בתוך האדם, מתוכו נפח, ממה שיש בו. ולכן האדם זכה לנשמה אלוקית, כי האלוקות בעצמה נשפה לתוכו את הנשמה שלה, את הנשמה שלו. אז חלק מהנשימה של הבורא התחילה לפעם בתוך הנברא, וברגע שהנשימה של הבורא מפעמת בתוך הנברא, החלק הזה של הנשמה הפרטית שלו נקרא חלק אלוקא ממעל, נקרא שיש לו חלק באלוקות. כשאדם מוציא משהו מתוכו, את האוויר שלו, הוא מוציא בעצם חלק ממנו. ומאותו רגע האדם נקרא חי. ואנחנו רוצים לעמוד ביחד, נתבונן ביחד בשעה הקרובה על הקשר שיש בין הנשימה שלנו לנשמה שלנו. וזה קשר מאוד מעניין, זה קשר שרבותינו הקדושים מדברים עליו. זה לא נושא שאנחנו רגילים לשמוע בו דיבורים מתוך עולם התורה, אבל זה נושא שרבותינו הקדושים בהחלט נתנו את הדעת על החיבור שיש בין הנשימה לנשמה. כל הנשמה תהלל כה, אמרו רבותינו, כל נשימה ונשימה אדם יהלל וישבח את בורא עולם. בכל נשימה ונשימה אדם יקבל מחדש את החיות שלו, את החיים שלו. ומה שמעניין אותנו בתור אנשים מעשיים, שהשאיפה שלנו זה לחבר שמיים לארץ, זה בסופו של דבר, האם הנשימה היא כלי שאני יכול להשתמש בו בחיי היומיום שלי על מנת לפעול טוב יותר? האם הנשימה שלי היא דבר שאני יכול להשתמש בו בחיי היומיום שלי על מנת לקרוס פחות, לשמוח יותר, להיות סבלני יותר? האם במקרה רבותינו הקדושים קוראים למידת הסבלנות ערך אפיים? אורך רוח זה נקרא סבלנות, נכון? לעומת זאת הכעס נקרא חרון אף. כל הכועס, כתוב בספרים הקדושים, טורף נשמתו באפו. טורף נשמתו באפו. נשמתו מסתלקת וכל מיני גיהנום שולטים בו. אז מה הקשר בין עולם הנשימה לעולם הנשמה? האם ישנו קשר? ואם כן, איזה קשר? ואם אנחנו נבין את הקשר הזה, האם אנחנו נוכל לתרגם את זה לעבודה מעשית, פרקטית, בחיי היום שלנו, ש... תוכל לתת לנו כלים של שימוש בדבר הטבעי היומיומי שמלווה אותנו מיום היוולדנו עד היום, וזה כוח הנשימה שלנו. וזה פלא גדול להתבונן בנשימה, כי בעצם הנשימה שלנו היא דבר שבו אנחנו יכולים לגעת במקומות שמחברים שני דברים וככה הוא כוח הנשימה, מטבעו הוא כוח מחבר, וככה גם כוח הנשמה, מטבעה היא כוח מחבר. ויוצא שהקשר בין השתיים האלה, הנשימה והנשימה שבתוכנו, הוא קשר הדוק, קשר של תלות הדדית. ויפח באפיו נשמת חיים, קדוש ברוך הוא נופח בתוכנו את הנשימה, נופח בתוכנו את הנשמה. מאותו רגע ואילך, שתי אלו נמצאות איתנו ביחד. הנשמה שלי והנשימה שלי. החיבור שלהם יהיה בתוכי עד ליום שבו אחת מהם תפרוש. וכשאחת פורשת, גם השנייה עושה את זה בדיוק באותו רגע. ובמילים אחרות, כל זמן שאני נושם, הנשמה נמצאת בקרבי. וברגע שהנשמה פורחת, גם הנשימה פורחת. יוצא מכאן דבר פילי ביותר, שבהתבוננות קלה אנחנו יכולים לראות שבעצם עבודת הנשימה, יש בה משהו שמחזיק את הנשמה בתוכה. ולא במקרה שפת הקודש נתנה בעצם את אותה מילה כמעט לחלק האלוקה שבתוכי שנקרא הנשמה הפרטית שלי, ולפעולת הנשימה שלי שהיא הפעולה הפשוטה שהאדם עושה באופן טבעי, שזה הכנסה והוצאת אוויר ככל החיות, ככל היצורים עלי אדמות. ובכל זאת, מה בין הנשימה שהיא פעולה טבעית של הוצאת אוויר לבין משכן הנשמה האלוקית בתוכי? ויפח באפיו נשמת חיים. ואנחנו מסתכלים בעצם על הנשימה, אנחנו מתחילים להתבונן בה ביחד. כי אנחנו רוצים קודם כל להבין אותה, אחרי שנבין אותה נוכל להבין מה יש ביכולתנו לעשות איתה, מתוך הבנה של מה היא בכלל, מהי הנשימה. למה בורא עולם ברא אותנו נושמים? יכל היה לברוא אותנו חיים גם בלי נשימה, נכון? זאת אומרת, יש פה מחשבת הבורא בתוך הנשימה שלי. יש פה עבודה של בורא עולם, הוא ברא אותי נושם. עכשיו, זה לא סתם שהוא ברא אותי נושם, הוא ברא את כל החיות נושמות, אבל אותי האדם הוא ברא נושם משוכלל. כי אני יכול גם לבחור איך אני רוצה לנשום, מה שאין לשאר החיות. אתה לא יכול להגיד לחתול לקחת נשימה עמוקה, אתה יכול להגיד לו, לא יודע, אבל אני לא שותף פעולה איתך. זאת אומרת, הנשימה שלי נתן לי בורא עולם איזה מין כלי מעניין כזה, שבעצם התפקיד שלו להחזיק בי את הנשמה, זה איזשהו מנגנון שפועל בי כל ימי חיי, כאשר חלק מהזמן הוא פועל בצורה לא מודעת, אבל מאידך יש לי את הכוח הבחירה גם בנשימה שלי. הרי כתוב שאדם נולד על מנת לבחור. בין הרע לטוב, בין אור לחושך. נתתי לכם את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. זה תכלית החיים של הבן אדם. עכשיו אומר לנו בורא עולם, שים לב, נתתי לך נשימה, נתתי לך גם את אפשרות הבחירה בנשימה. האם אתה משתמש בה? האם אתה משתמש ביכולת הבחירה שלך בתוך עולם הנשימה שלך, שמלווה אותך יום יום, שעה שעה, דקה דקה? האם יש לך משמעות, יש לך אפשרות, לשם מה זה טוב? אם זה מיותר, למה בורא עולם נתן לי את האפשרות הזו, שהיה עושה אותי נושם כשאר חיות וזהו? אלא מכיוון שניתנה לנו אפשרות, מכאן אנחנו רואים שגם יש בעבודה הזו משמעות. לא סתם משמעות, משמעות עמוקה מאוד, משמעות של הקשר בין האלוקי שבי לגשמי שבי. נוכחות הנשמה האלוקית בתוך הגוף הגשמי שלי תלויה בנוכחות הנשימה שלי. וככה הנשימה היא בעצם כוח מחבר. ראשית מחבר בין הנשמה לגוף. שנית הוא מחבר אותי יום יום שעה שעה בין החוץ לפנים. בין שאני מודע בין שאני לא מודע. אדם חווה את עצמו כמנותק, אבל בעצם אדם חווה את המציאות הפיזית על ידי הנשימה. זה דבר מעניין להתבונן בו, אבל אנחנו כאן, עכשיו אנחנו במשך שעה וחצי, אנחנו עושים שותף בנשימה, אתם יודעים את זה? במשך שעה וחצי אנחנו ננשום כולם ביחד את אותו אוויר. לא מתוך מודעות, אבל מתוך מציאות. המציאות היא שאנחנו ננשום כולם את האוויר אחד של השני, זאת אומרת, חלק מהאוויר יהיה בתוכי, אחרי זה מישהו אחר פה ינשום אותו. מה זה אומר? זה אומר שיש פה משהו מחבר. בין שאני מבין את זה, בין שאני לא מבין את זה, חש את זה או לא חש את זה, אבל העובדה היא שהנשימה בטבעה היא מחברת, היא מחברת פנים וחוץ, היא מחברת נשמה וגוף, היא מחברת אותנו הנושמים ביחד. הזוהר הקדוש כותב שהיא מחברת בין הלב למוח. הזוהר הקדוש כותב שהלב הוא לולא כנפי הריאה היו נושפות על הלב ומקררות אותו, היה הלב שורף את כל הגוף בחום שהוא מייצר. ככה הזוהר הקדוש כותב. הלב הוא יסוד האש, הוא מייצר אש, הוא מייצר חום אדיר. הכנפיים של הריאות נושפות עליו כל הזמן ומקררות אותו, ככה כותב הזוהר. מאיפה יש להם קור לכנפיים של הריאות? זה יורד מהמוח. המוח זה יסוד המים. הנשימה שלנו עוברת דרך המוח. לא סתם יש לנו אף, ויפח באפו נשמת חיים, ולא נושמים דרך הפה. אנחנו נושמים דרך האף. פה זה לאכול ולדבר, אבל זה גם מספיק, כדאי ביותר. לא צריך להמיס עליו עוד תפקידים, לפהק גם כן. אבל אנחנו נושמים דרך האף, הנשימה עולה למעלה למוח, היא אוספת את הקור של המוח, היא מורידה אותו אל הריאות, כנפי הריאות נושפות על הלב ומקררות אותו. והדבר הזה זה הבריאות של כל המערכת שלנו. הקירור הזה שהנשימה מחברת בין המוח ללב, זה פעם שמעתי דבר יפה ש... לכן אנחנו אומרים אחד לשני לבריאות, שזה בעצם לב ריאות. כאשר החיבור בין הלב לריאות הוא מתרחש, אז זה לבריאות. עכשיו הנשימה... והנשמה... בעצם הם מילים מקבילות. ואם אנחנו נתבונן בהם רגע, נראה שבאותה אופן שהנשמה מוגדרת כחלק האלוקי הפרטי שלי, ככה הנשימה שלי מוגדרת כחלק האוויר הפרטי שלי. וזה דבר מאוד מעניין, שאם אנחנו לוקחים את ה... נקרא לזה מה שאמרנו, שלפני ש... נבראו הנבראים ונצלו הנצלים, היה אור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות, היה אור אלוקי פשוט ממלא כל המציאות, היה אור, אחרי זה בורא עולם לוקח את האור הזה, והוא נושף בתוכי נשמה, ונהיה אור כללי, ונהיה הנשמה הפרטית שלי. עכשיו אנחנו לוקחים את שני אלה, ואנחנו מורידים אותם אל תוך עולם החומר. אז כשאנחנו מורידים אותם אל תוך עולם החומר, אנחנו בעצם שמים בפנים נקודה של החושך. הנקודה הקטנה של החושך זה היוד הקטנה שהוספנו בפנים. אזי מה קורה לאור? הוא נהיה אוויר. מה קורה לנשמה? היא נהיית נשימה. הוספתי לשניים יוד קטנה בתוך ה... באמצע המילה יוד קטנה, נקודה קטנה של החושך. זאת אומרת שהורדתי במדרגה אחת את המציאות הרוחנית שנקראת אור. אלוקי והנשמה הפרטית שלי, וכשזה יורד לתוך העולם, הצורה שזה תופס זה אוויר, שזה הדבר שהכי דומה לאור אינסוף פשוט ממלא כל המציאות, גם הוא חסר צורה, גם הוא חסר גבול, גם הוא נמצא בכל מקום, גם הוא נותן חיים, בדיוק כמו אור האלוקי, ככה האוויר הגשמי. ולכן בדיוק בצורה שיש לי נשמה פרטית, יש לי גם נשימה פרטית. שזה חלק האוויר הפרטי שלי. ויוצא מכך שהדרך שבה אני נושם קשורה באופן ישיר לכמות השפע שאני בעצם מקבל מהמציאות. מכיוון שבורא עולם ברא את העולם על מנת להטיב לנבריו, וחלק מההטבה שהוא מטיב לנו זה בחיות שהוא נותן לנו, בחיים שהוא מעניק לנו. לכן אומר דוד המלך, דבר יפה, הוא אומר, הרחב פיך והמלאהו. אתה תעשה כלי, אני אמלא אותו בשפע. למה? כי אני רוצה להטיב לך. זה מטרת הבריאה שלשמה בראתי את כל העולם. הרחב פיך והמלאהו. עכשיו, כשאדם נושם ביום-יום, הוא בעצם מבצע באופן יומיומי פעולה שבה הוא מטעין את החיות שלו. ופה הוא בוחר כמה חיות הוא מקבל מהעולם. האם הוא נושם נשימה עמוקה, האם הוא נושם נשימה רדודה. הרבה פעמים ההשקעה בנשימה עמוקה ורדודה היא כמעט אותה השקעה מבחינת האדם. אבל התועלת שהוא מפיק מנשימה עמוקה היא לאין ארוך ולאין שיעור גדולה מהתועלת שאדם מפיק מנשימה רדודה. ומכיוון שאנחנו מתבוננים ורואים שבעצם הנשימה שלי היא כוח מחבר, אנחנו יכולים להתחיל להתבונן ולחקור מה אני יכול לעשות איתה עם כך, עם הנשימה שלי. כמו שהנשמה היא כוח מחבר. יש כזה בדיחותה שאתם יודעים, אנשים שאוהבים אחד את השני, אז הם מחוברים, אז הם קוראים אחד לשני נשמה, נכון? נשמה, נשמה, את הנשמה שלי. יש בדיחותה שיום אחד הוא מתעורר בלילה, והוא מלוקום, הוא רואה איזה שד כזה מפחיד, הכל מלא עיניים כזה. הוא נבהל, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? הוא אומר, באתי לקחת את הנשמה שלך. אז הוא מאיר את אשתו, הוא אומר, נשמה, קומי, בא לקחת אותך. כן, אז נשמה. עכשיו הנשמה, אני אעמוד קצת ברשותכם, זה קולט אותי עדיין? איזה יופי, זה זז, וואו. עכשיו, תראו, יש פה עניין גדול בנשימה, העניין הוא כזה. הנשימה היא כוח שמחבר. מכיוון שהנשימה היא כוח שמחבר, מה שכבר ראינו ותכף נעמיק בזה את ההתבוננות, זאת אומרת שאני, כשאני מחפש חיבור, אני יכול להשתמש בנשימה שלי. איזה סוג של חיבור אני יכול לחפש? ביני לבין עצמי, ביני לבין הקדוש ברוך הוא. ביני לבין האלוקי שבי, לנשמה שבי. למה הנשימה היא כזה כוח? מכיוון שהנשימה נמצאת על גשר, שהוא גשר מאוד מיוחד, שאין הרבה דברים שנמצאים עליו. זוכרים שבהתחלה שאלו אתכם, למה בורא עולם בורא אותי נושם? היה יכול לבורא אותי ככה, סטטי, חי, לא צריך לנשום כל הזמן. אבל הבריאה היא החיות רצו ושוב, כתוב, כי אומרים שהחיות רצו ושוב זה החיות של האדם שהיא רצה ושווה. וככה גם החיות של הרוח, ככה גם החיות של הבשר. מפעם. כל הזמן בתנועה, זה לא דבר סטטי. למה זה לא דבר סטטי? זה נושא בפני עצמו, אבל לא ניכנס אליו עכשיו. נושא מאוד מעניין. למה העולם כל הזמן זז, כן? אבל נעזוב את זה לרגע. בכל אופן, לענייננו, אם אנחנו מתבוננים באדם, אנחנו רואים מנגנונים שהם תת-מודעים, רואים מנגנונים שהם מודעים. ויש מעט מנגנונים שעוברים על הגשר בין המודע לתת-מודע. זאת אומרת, ישנם מנגנונים שהם לגמרי לא בשליטה, כמו לדוגמה עיכול, כמו לדוגמה עצבים וכדומה. מנגנונים שפועלים בתוכי, אני לא מתערב בפעולה שלהם. נכון? לא ראינו מישהו את הבעלה ואומר לו, מה שלום, חומר, רק רגע, חכה, אני מעכל ארוחת צהריים, אל תפריע לי, רגע, רגע. או, מה רצית? נכון? אין את התופעה הזו. ברגע שבלענו, נגמר התפקיד שלנו, ברוך השם. טוב שאנחנו לא אחראים על זה. נכון, יש אפשר להשפיע, אבל בפועל זה קורה גם אם אני לא נשפיע בצורה מושלמת, וגם... וכן מערכות נוספות, כמו מערכת דפיקות הלב, מערכת העצבים וכדומה. בניגוד להם, יש מערכות שהן לגמרי בתוך עולם הבחירה שלי. אין להם תפעול לא בחירתי, לדוגמה דיבור. אני מחליט לדבר, אני מדבר. לפעמים אדם נפלט לו איזה משהו שלא רצה להגיד, אבל למעט מקרים חריגים, בדרך כלל אדם נמצא בשליטה במערכת הדיבור, מערכת התנועה של הגוף וכדומה. ישנם מספר תפקודים שלנו שבורא עולם עשה אותם בצורת גשר שמחבר את המודע והתת מודע. אחד מהם זה הנשימה שלנו. הנשימה שלנו נמצאת מצד אחד בתוך שליטת התת מודע באופן מוחלט. היא נעשית באופן מושלם בתוך שליטת התת מודע. במשך שנים על גבי שנים, גם אפשר כל שנות חייו של האדם שהיא תעשה בשליטת התת מודע. אך כאשר אדם רוצה לקחת את השלטון על הנשימה, זה נמצא אצלו בידיים. הוא יכול ברגע אחד לקחת את השלטון על הנשימה. למשוך אותה מתוך עולם התת מודע לתוך עולם המודע, ולהתחיל לעבוד איתה. לנשום עמוק, לנשום רדוד, לעצור את הנשימה. גם זה עד גבול מסוים. זאת אומרת, יש גבול מסוים שבו הנשימה תגיד, עד כאן. אני לוקחת חזרה את השליטה. התת מודע לוקח חזרה את השליטה. ובכל אופן, הנשימה נמצאת גם במודע, גם בתת מודע. ובעצם מהווה גשר בשבילנו בין המודע לתת מודע. אם אנחנו נלמד להשתמש בגשר הזה, וזה דבר פעילי מאוד, מכיוון שהנשימה שלנו, באותה גשר בין המודע לתת מודע, היא מראה לנו את התופעות שעוברות עליי בתת מודע בצורה מודעת. זאת אומרת, הנשימה מאותה גשר היא גם משמשת לי כמראה. וזאת אומרת, אני יכול להגיד מה אתה מרגיש לפי איך שאתה נושם. לכן שפת הקודש מתייחסת לתופעות כמו סבלנות וכעס בלשון של נשימה, ערך אפיים, אורך רוח, או להפך, חרון אף. אדם כועס, הנשימה שלו מאוד מאוד לא הסתירה, מאוד קטועה. אדם פוחד, איך אדם פוחד נושם? בתור התחלה הוא לא נושם. קודם כל דממה. אחרי זה הנשימה שלו מאוד מוגברת. אני עבדתי ככה, זיכה אותי הקדוש ברוך הוא בכל מיני מקומות עבודה מעניינים. אחד מהם היה בנוער חולה נפש. עמדתי בערך 4 שנים במחלקה לנוער חולה נפש, מחלקה סגורה, באשפוז כפוי, נוער מאוד מאוד חולה, רחמנא ליצלן, לא עלינו ולא על אף אחד. אז אחד התופעות שחזיתי בהם, זה שאנשים שלא עלינו סובלים מדיכאון, הם כמעט לא נושמים. אבל ממש זה משהו, אין שם כלום. לא נראה ולא נשמע. עכשיו, כשאנחנו מתבוננים בדבר כזה, ואנחנו עכשיו מתחילים קצת להבין בהתבוננות שלנו ביחד בחצי שעה האחרונה, שהנשימה זה בעצם כוח שיש בי, יש לי יכולת להשתמש בו, זה כוח שאני יכול לבחור בו, זה כוח שאני יכול למשוך חוטים מבחוץ ולהמשיך כוח פנימה, כי זה גשר. אז עכשיו אני ניצב מול נער בן 15, והוא בדיכאון כרוני, לא עלינו, שמשמור, והוא לא נושם, כמעט כלום. עכשיו אני יכול לנסות להתחיל לעודד אותו, לספר לו שהחיים מקום יפה, השם מזורחת, ציפור עם צייצות, זה ממש מעניין אותו, קשה לכדי שתקעת פחות או יותר. אני יכול לנסות להתחיל לפעול אותו, להגיד לו שישכב על המזרון, ונתחיל לעשות כל מיני תנוחות וכל מיני וכדומה, זה גם לא תמיד כל כך פשוט, לפעמים כן, אבל הרבה פעמים אין שיתוף פעולה. אם אני מצליח, וזה לא פשוט גם, אבל אם אני מצליח לגרום לו לנשום עמוק 5 דקות, אני רואה לידה, כן? כמו פרח שרואים את זה בסרטים שמסיים בטלוויזיה כזה, שזה נפתח כזה, רואים את זה פאסט פורוורד כזה. אתה רואה מישהו שהוא יכול להיות במשך חודשים על גבי חודשים, חודשים על גבי חודשים, לא לקח ולו נשימה עמוקה אחת. אם מתמזל מזלך והוא משתף פעולה, לא תמיד אפשר להתחיל עם הנשימה, אז אתה יכול להתחיל עם הידיים. ידיים זה הכי קל. אתה אומר לו, בוא נרים ידיים. טוב, זה מוכן, מה הבעיה? נוריד ידיים. נרים, נוריד, נרים, נוריד. עכשיו נרים, ננשום עמוק. טוב, על הדרך, שכנעת אותו. אז אני אקח גם נשימה עמוקה. נוריד ידיים, נוציא את האוויר, אבל לאט, לא בבת אחת. מהאף, לא מהפה. עכשיו שוב פעם. עכשיו שנוריד את הידיים, נוריד את כל הגוף. כך אחרי איזה 8-10 פעמים כאלה, פתאום אתם רואים ככה זה, כאילו החיים חוזרים לשטח, חוזר החיים. למה? החף פי חווה מלא הוא. כמה חיים אתה לוקח? כמה שאתה רוצה? הרי האוויר זה חינם, זה בלי סוף. כמה אתה רוצה לקח? שאלה איך אתה נושם. אתה רוצה, תנשום רדוד, יש לך חיים, מינימום שבמינימום, אתה תנשום עמוק, יש לך הרבה חיים, הרבה חמצן, הרבה חיות. זאת אומרת, יש לי פה גשר, אני יכול להשתמש בו. כל הנשמה תעלה אל כה, כל נשימה ונשימה. אז הגשר של הנשמה שלי, זה הגשר של הנשימה, זה גשר פנימה. וזה כוח, כוח של חיבור. עכשיו, הכוח של הנשימה הוא גם הולך בד בבד עם כוח המחשבה שלי. כמו שאמרנו, שאדם נבהל, אז הוא מפסיק לנשום. מה עוד הוא מפסיק? לחשוב. מישהו מכם פעם נבהל מאוד? בטח נבהלתם פעם. אתם זוכרים את החוויה הזו? זה מין דממה מאוד מיוחדת נוצר באותו רגע. כי האדם יש לו דממה מחשבתית ונשימתית באותו רגע. זה עוצר ביחד, טק. אחרי זה מתפרץ. גם הדיכאון הוא פעולה שמבחינה מחשבתית יש שם דלילות מאוד מאוד עמוקה. זאת אומרת, רובד מחשבתי מאוד נמוך. זה מצד השלילי שבעניין. יש לזה גם צד חיובי. מה הצד החיובי שבעניין? עודף מחשבות, זה יכול להיות, אבל זה לא החיובי. יכול להיות גם חיובי, תלוי איזה מחשבות. אבל יכול להיות צד חיובי של מיעוט המחשבה, אם אדם מגיע למציאות של שליטה במחשבה. שיביתי השם לנגדי תמיד, הוא מגיע למציאות שהוא מתבונן שם השם ולא חושב על שום דבר חוץ משם השם. מה יקרה לנשימה שלו, אתם יודעים? היא קודם כל תעת מאוד מאוד מאוד, ויש גם מציאות שהוא פשוט יפסיק לנשום באיזשהו שלב. אפילו שהוא עושה את זה בלי מודעות. זאת אומרת, אחרי זה תשאל אותו למה הפסקת לנשום, הוא לא ידע לענות לך, כי הוא לא בכוונה יפסיק. למה הוא הפסיק? כי השקט המחשבתי והשקט הנשימתי, אמרנו, הנשימה היא כוח מחבר. הם כמו שני צדדים של אותו מטבע, נכון? גם בהרפאיה. מה זה? אני מדבר פשוט גשמי, ברובד הגשמי של הנשימה שם. שוב, זה, אני לא נכנס לזה, מה שאתה אומר. פשוט כי לא ראיתי איזה כתוב בשום מקום. כן, נשריך. אבל בעובדה היא המציאותית, שפשוט מתוקף העובדה שהנשימה שלו ניתן נורא, שהמחשבה שלו ניתן נורא שקטה, הוא פשוט זקוק להרבה פחות חמצן. מכיוון שעיקר זולל החמצן שלנו זה המחשבה שלנו. מכיוון שמחשבה היא זולל החמצן הרציני, אדם גומר לעבוד במשרד, הוא בא הביתה מוטש. מה אתה מוטש? כל היום ישבת על הקורסה. לא, אבל עובדה שהוא מוטש. נכון? למה? כי פעולת המחשבה לוקחת יותר כוח מפעולת הגוף. יכול להיות שאדם יעבוד בגוף, יחזור עם כוח הביתה. והוא עבד במשרד, כל היום ישב בקורסה, במסגן. אמור להיות רענן כולו, חוזר מוטש. ראיתי על זה דבר יפה, כתוב, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך הוא טוב לך. אז אמר לי, זה תלמיד חכם, שאמרו, יגיע, הפשט זה, אתה תתפרנס מהעבודה שלך, יגיע כפיך כי תאכל, אשריך הוא טוב לך. אתה לא מזדקק בצדקה, אתה... אמר לי, תלמיד חכם, יגיע כפיך דווקא, שלא יהיה לך עבודה במחשבה, שיהיה לך עבודה בידיים, המחשבה פנויה. זה יגיע כפיך כי תאכל. אז אתה עובד עם הידיים, המחשבה שלך פנויה, כל היום אתה רואה שם השם מול העיניים. אז אתה חוזר הביתה רענן, שנזכה בעזרת השם. דווקא בתחום שלנו, שאנחנו עוסקים בו, זה יחסית אפשרי. כי אנחנו אמנם עוסקים בגוף, אבל אנחנו גם מאוד מאוד מורכזים במחשבה. בכל אופן, יוצא שעל ידי המחשבה, על ידי הנשימה, אני יכול להשפיע על עולם המחשבה שלי. זה מידע חשוב. חשוב. אדם נמצא במקום שבו הוא מחשב, אמור רבותינו הקדושים, הבעל שם טוב הקדוש. גם המגיד של הבית יוסף אמר אותו דבר. אדם נמצא במקום שבו הוא מחשב. איפה שאדם נמצא במחשבה, שם הוא נמצא בעצם. הגוף זה פחות קריטי. אם אדם חושב טוב, הוא חי בחיים שהמחשבה שלו מייצרת. אם הוא חושב הפוך, זה, כן, זה כל התורה כולה. מלמד אותנו גם רבינו נחמן וגם רבותינו הקדושים, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה שתחשוב זה בסופו של דבר מה שיש לך. עכשיו, אתה מנסה להיכנס לאיזושהי עבודה מחשבתית, איזושהי שליטה מחשבתית, אבל לא תמיד זה כל כך קל, נכון? מה עם הנשימה? אתה משתמש בנשימה? אתה יודע, הנשימה, להגיד עכשיו, אני אשנה את המחשבה שלי, זה לא כל כך קל, אבל לשנה את הנשימה שלי, מה הבעיה? כל אחד יכול. לשנות הנשימה, כל אחד יכול. זה ביד שלך, תפסיק לנשום, תנשום עמוק. מישהו לא יכול לנשום עמוק. אני במשך שנים עבדתי, וכל השנים שעבדתי, גם חולי נפש, גם נגמלים מסמים, גם עם מפגרים, אני יכול להגיד שפגשתי אולי פעם אחת בן אדם, שלמרות כל מאמציי לא הצלחתי לגרום לו לנשום עמוק. אחד, בכל הזמנים האלה. היה אחד. לא הצלחתי. בן אדם כל כך חסום, לא יכולתי. אולי מישהו אחר התמזל מזל, לא הצליח. אבל מלבד אותו אחד, כולם יכולים לנשום עמוק. אתה נשם עמוק, מה קורה לך? וואו. גוף, נפש, מחשבה, הכל משתנה. למה? גשר. זה מחובר, הנשימה מחוברת. פנים חוץ, נשימה נשמה. מחוברת למחשבה, מחוברת לתחושה, מחוברת לרגש. כל הקצוות של כל החוטים האלה בסופו של דבר מתנגזים לפעולה הפשוטה שעכשיו אני נושם עמוק, כל אחד יכול. זה עוד יותר מזה. יש לנו עוד 10 דקות בערך. בסדר. מכיוון שהנשימה היא כוח פעיל בנושא של חיבור, אז יש כוח מאוד גדול וקדוש שנקרא דעת. דעת זה ספירה, אחת מהספירות. הדעת היא כוח של חיבור. התפקיד שלה זה לחבר בין מה שיש לי בראש לגוף. זה נקרא דעת. דעת חדרים תמלא. הדעת ממלא את החדרים. מזרימה את המחשבות והופך אותם למעשים. זה הכוח של הדעת. דעת זה כוח של חיבור. אנחנו אומרים שהחיבורים, הנשימה, קשורה אל החיבורים. התפקיד שלה זה חיבורים. האם היא קשורה גם אל הדעת? התשובה שהתורה נותנת לנו זה כן, היא קשורה אל הדעת. מה זה אומר שהיא קשורה אל הדעת? זה אומר שאני יכול לעשות שימוש גם בנשימה שלי ככלי שיעזור לי לתרגם את המחשבות שלי למעשים. או, זה דבר מאוד חשוב. איפה אנחנו מוצאים את הדבר הזה בתורה? אנחנו מוצאים את זה בסיפורם של בני ישראל שהם רוצים לצאת ממצרים, ומשה רבנו בא ואומר להם, בוא נצא, אתם לא חייבים להיות עבדים של פרעה, אתם יודעים, אפשר לצאת. עכשיו, ידוע שאנחנו לומדים את התורה בפשט, רמז, דרש וסוד, כל הכלים ללמוד את דברי התורה הקדושה. פשט, רמז, דרש וסוד. בעל שם טוב הקדוש אומר, על דרך החסידות, שאדם ילמד את כל הסיפורים של התורה, כאילו זה הסיפור הפרטי שלו. כאילו כל התורה מתקיימת בסיפור האישי הפרטי שלך. מי זה בני ישראל אצלי? מי זה משה אצלי? מי זה פרעה אצלי? מה זה העבדות אצלי? מה זה יציאה מהעבדות אצלי? איך זה הסיפור הפרטי שלי? כך אומר הבעל שם טוב, אנחנו צריכים ללמוד את התורה, ואחרי זה נקרא תורת חיים. תורת חיים, זה לא ספר היסטוריה חס ושלום. זה תורת חיים שאני קורא את זה היום, מחר אני צריך לרדת עם זה למכולת, להיות אדם יותר שמח, יותר טוב. אם לא, זה נשאר בשמיים, כתוב לא בשמיים. אז זה תורת חיים. גם הזוהר מדבר על זה, שלא לחשוב שסיפורי התורה חס ושלום סיפורים בעלמה שפעם היו, הם היו באמת, ואין מקרה יוצא מכדי פשוטו, הכל כמו שהיה כך היה, אבל זה לא משנה את העובדה שהתפקיד שלהם היום הוא אחר לגמרי לגביי. אז משה הוא כוח, משה הוא מסמל בכוח שלו את ספירת הדעת דקדושה, פרעה מסמל את הדעת דסיטרא אחרא. מה זה דעת דסיטרא אחרא? דעת דסיטרא אחרא זה הדעת של הצד השני. זה אומר משהו שאמור למנוע ממני את המעבר של מחשבות למעשים. זה אומר שבא לי מחשבה בראש שאני צריך לעשות משהו ודי עם החיים האלה ודי כבר כל היום עבודה בית, בית עבודה ובשביל זה באתי לעולם הזה, בשביל להילחם עם המינוס, אני עושה שינוי. יש לי מחשבה, השאלה אם אני יכול לתרגם אותה למעשים. התפקיד של פרעה, לכן פרעה זה אותיות העורף, כי הוא יושב על העורף פה. הוא שולט על מצרים, שזה הצוואר, שזה המקום הכי צר בגוף. הוא שולט על מצרים, על המיצר. התפקיד שלו לשלוט על המיצר, שלא ירדו המחשבות למעשים בתוך הגוף. הוא אחראי על זה שיהיה כל הזמן פער בין מה שאני חושב למה שאני עושה, והפער הזה זה כוח מתסכל שישאיר אותי עבד במצרים, שישאיר אותי משועבד לחומר וללבנים. הפער הזה זה גם אותיות פרעו, הפער. הפער שבין המחשבה למעשה. הוא ידאג שאני אשאר כל הזמן עובד במצרים, כל הזמן בצרות הנפש, ואני כל הזמן בונה ערי מסכנות. מה זה ערי מסכנות? אני מרגיש מסכן. פתאום ורעמסס, הרע מתמוסס אצלי בתוך הלב, והכל קורה לי פתאום ככה, ככה, פתאום ככה, ככה, ואני כזה מסכן ואומלל, בונה ערים מסכנות כל היום. למה? כי אני מרגיש עבד. למה? כי אני באמת לא מצליח להוציא מהכוח אל הפועל את מי שאני. יש לי מחשבות גדולות, ובפועל אני חי חיים של... לא מתאים למה שאני חושב את עצמי. אז זה פער אדיר שמתסכל וגורם לי להרגיש מסכן. זה התפקיד של פרעה. הדעת דקדושה זה בדיוק ההפך של פרעה. זה אמור להיות כוח שכשתעבור אצלי מחשבה כזו, אולי די, אולי מחר אני עושה חידוש, מחר אני משנה, היום אני משנה, לא מחר, היום אני משנה. מה אמור לתת לי כוח לפרוץ היום, לשנות היום, לצאת ממצרים היום? זה משה רבנו הפרטי שלי, הדעת הקדושה שלי. משה רבנו בא ואומר לי, צא ממצרים, בוא, אני יוצא, אתה יוצא איתי. השאלה אם אני מקשיב לו או לא מקשיב לו. משה הזה בא לכל אחד מאיתנו, כל יום או כל שבוע, עשרות פעמים בחיים. לפעמים אנחנו אומרים לו, משה, אני בא איתך. לפעמים אנחנו אומרים לו, תשמע, משה. מה שאומר פרעה, תכבד העבודה על האנשים ואל יגעו בדברי שקר. אני אתן להם עוד קצת שעות נוספות, רק שלא יחשבו מחשבות יותר מדי מוזרות על עבודה רוחנית, על מהות רוחנית, על נתינה. עוד יפגע בחשבון בנק שלהם בטעות. אז זה פרעה. משה אומר לי, בוא צא. להקשיב למשה זה קשה. כמה מקשיבים למשה? חמושים יצאו ישראל ממצרים. כמה זה חמושים? יש אומרים 1-5, יש אומרים 1-50. יש מחלוקת מפרשים. ניקח את אלה המקילים. 1 מ-5, זאת אומרת 4 מתוך 5 אומרים למשה, לא יוצא איתך. אני נשאר במצרים. עכשיו תזכרו, זה אנחנו הסיפור הזה. זה לא איזה אנשים שגרו פעם במצרים. זה הסיפור שלי. זה אומר מתוך 5 פעמים שמשה מתעורר אצלי, אני 4 פעמים אומר לו, אני לא יוצא איתך. יש מפרשים אומרים 1-50. אז מפה זה נראה לא הגיוני. מה, אתם לא יוצאים עם משה? משה הוא קדוש, הוא עושה ניסים, הוא... מה אתם לא יוצאים איתו? אבל אם אנחנו רגע נחשוב על המלחמה היומיומית שלנו, אנחנו נראה שזה לא קל. מה משה אומר להם? בוא נצא למדבר. בא אליו איזה אדם אומר לו, תשמע משה, אני מכבד אותך, אתה הוכחת את עצמך, אתה עשית ניסים, אבל אני יש לי משפחה, 10 ילדים שיבורים, ואישה, מה אני אכיל אותם במדבר? מה אני אשתה אותם במדבר? מה הם אשתה? מה אני אשתה במדבר? מה הרעיון הזה לצאת למדבר? אתה מבין מה אתה אומר? איזה דבר מוזר אתה אומר, משה? בוא נצא למדבר, מה אנחנו, מה יש לך ג'ריק אני, מה אנחנו נעשה שם? מה נעשה במדבר? תוך יומיים אנחנו מתייבשים, מה אנחנו אומרים לעשות? מה נאכל? מה נשתה? לא יהיה לנו אפילו צל. אתה אומר דברים לא הגיוניים. משה רבנו, הכוח הזה של הקדושה שמתעורר באדם, זה תמיד דבר שנראה לו לא הגיוני. אתה אומר לי להוריד שעות עבודה, במקום זה להוסיף שעות חסד? אתה אומר לי לתת 10% מהכסף שלי תרומה, אני גם ככה לא גומר את החודש, מה אתה מדבר? מדבר דברים לא הגיוניים, פרעה אומר, יאגו בדברי שקר. חלק של פרעה אומר, זה שקרים, רעיונות מוזרים, עדיף שיעבוד יותר. תכבד עבודה לאנשים. אז אתם מבינים, זה הסיפור שלי, לא מה שהיה פעם, זה היה פעם, אבל... בכל אופן, למה אנחנו מדברים על כל זה? הסיבה היא, כי פה יש נקודה מאוד מעניינת, שהתורה הקדושה מסבירה לנו איזושהי נקודה בעניין הנשימה, כיוון שזה הנושא שלנו היום. כי הנשימה היא כוח מחבר, והדעת זה החיבור בין הראש לגוף, ולכן גם פה יש איזשהו קשר שבסופו של דבר מתבטא בנשימה. והתורה כותבת ככה, משה בא ואומר, בואו אני לוקח אתכם, לקחתי אתכם לכם לעם, הייתי לכם לאלוקים, הבאתי אתכם אל הארץ, נתתי אותה לכם, מורשה, אני השם. משה מביא את דבר הנשמה לאדם, מביא את דבר האלוקות לעם ישראל. אז משה מדבר, אבל הנשמה, הבן אדם, שומע את דבר הנשמה שלו, אבל השאלה אם הוא שומע או לא. התורה אומרת ככה, וידבר משה כן אל בני ישראל, ולא שמעו אל משה. לא שמעו אליו. למה? מקוצר רוח ומעבודה קשה. הם היו קצרי רוח. מה זה קצר רוח? אמרנו, קצר סבלנות, כזה מוטרד, כזה עצבני, עצוב קצת אולי. והם העבודה קשה, הם עבדו קשה, לא היה להם יכולת מנטלית, לא יכלו לשמוע את משה. עכשיו, תראו מה רשי כותב על הדבר הזה, זה פלא. רשי הקדוש, היום היה יורצת שלו, זכותו תגן עלינו. רשי הקדוש. רשי כותב ככה. ולא שמעו אל משה, לא קיבלו תנחומים ממנו. למה? מקוצר רוח. כותב רשי הקדוש, כל מי שהוא מצר, מה זה מצר? עצוב. בצער, בצרות. כל מי שהוא מצר, רוחו ונשימתו קצרה, כותב רשי. ואינו יכול להאריך בנשימתו. מי שהוא במצב של צער ומצוקה, הוא נושם נשימות קצרות. תראו את רשי הקדוש, על מה הוא מדבר איתנו. על הנשימות שבני ישראל נשמו במצרים. הוא אומר לך, תשמע, הם לא יכלו לנשום, נשמו ככה קצר, ולא יכלו לקחת נשימה עמוקה. למה רשי מספר לי את זה? ואינו יכול להאריך בנשימתו. לכן קרא לדבר, לתורה, למצב הזה שבני ישראל נמצאו בו קוצר רוח. אתה אומר שהמצב שבו אדם נמצא, שמשה הפנימי מתעורר, והוא נמצא במצב של קטנות, והוא אומר למשה, אני לא יוצא איתך. אני לא יכול להקשיב לך, כי הדעת שלי עכשיו חלשה, הדעת דקדושה אצלי חלשה. זה אומר שהנשימה שלו קצרה, והוא לא יכול להאריך אותה. זה אומר שאם הוא לוקח כמה נשימות עמוקות, יש סיכוי, לא בהכרח, זה לא אחד לאחד, אנחנו לא מדברים פה מתמטיקה, אלא אנחנו מדברים פה סך הכל ברמת ההשתדלות של כל אחד ואחד, אבל יש סיכוי שמכיוון שמדובר פה על שורש וענף, על גשר שמחבר מודע ותת מודע, נשלט ואינו נשלט, רצוי ומצוי, גם פה יש אפשרות שעל ידי שימוש בנשימה אדם יכול לחזק את מצב הרוח שלו. אדם אומר, יש לי מצב רוח. נכון שיש לך מצב רוח. מה מצב הרוח שלך? איך הרוח שלך נושפת פנימה? היא נושפת טוב? אתה נושם טוב? אתה נושם עמוק? אתה נושם הרבה? או שמצב הרוח שלך רדוד? אתה נושם חלש? אתה בקושי בתנועה עם החיים? אז מה הפלא שמשה אומר לך, צא ממצרים, אתה אומר, איזה, לא, אני לא יכול, אני עבד. הוא אומר, לא, אתה לא עבד, לא, לא, אני עבד. אז יוצא שהנשימה יכולה להשפיע על הדרך שבה אני רואה את עצמי, מקשיב לעצמי, חווה את עצמי. יש מאמר רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן, תורה סמך. הוא אומר שעיקר ההתבוננות זה על ידי הנשימה. ההתבוננות זה היכולת שלנו לראות את עצמנו בצורה שבה אנחנו רוצים לראות את עצמנו, שבה אנחנו בוחרים לראות את עצמנו. התבוננות זה נקרא מחשבה מודעת, ככה אנחנו מגדירים התבוננות. עיקר ההתבוננות על ידי הנשימה. הוא מסביר פה הסבר ארוך, אני לא אקריא אותו עכשיו, נדלג עליו. בשביל זה כבר תצטרכו ללמוד איתנו בהזדמנות אחרת. או לבד, לפתוח ליקוטי מוהר"ן, תורה סמך, תראו מה. בכל אופן הוא מסיים, וזה בחינת נר השם נשמת אדם, שעיקר קיום ותיקון נר השם, שהוא השכל, הוא על ידי הנשימה כנ"ל.